אותו אנחנו נתחיל, מוצאי שבת קודש, פרשת ויקהל פקודי. סיימנו היום את קריאת ספר שמות ופרשת החודש. כלומר, למעשה, מה שנשאר עוד עומד בפנינו זה שבת הגדול וספר ויקרא. ביום שני אנחנו נתחיל את ספר ויקרא, ואין לנו אלא רק, אם ברשותכם אני אגיד משהו קטן מדברי האבא של האדמור זצ"ל, מה שהוא כותב על ויקרא. כותב, אני לא מצטט, כותב רבי חיים יעקב זצ"ל, מה זה ויקרא בפנימיות? בפנימיות ויקרא זה שתי מילים. ויקר, א', ועיקר הגמרא אומרת, מה זה ועיקר? זה תפילין. ומה זה א'? א' זה קודשא בריך הוא. ואז זה ויקרא. כל יהודי צריך לדעת שאצל הקדוש ברוך הוא הגמרא אומרת שיש גם כן תפילין. אנחנו יש לנו תפילין שאנחנו בהם כותבים דברים מן התורה, והגמרא אומרת שלקדוש ברוך הוא מניח תפילין, זה קשר של תפילין שראה משה. אז יש לו תפילין. אבל מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? כתוב שמה, ומי כמוך ישראל גוי אחד בארץ. כותב זה בעיקר א', כותבים ספר ויקרא. מתחיל ספר ויקרא, צריכים לדעת שאדם צריך, שהוא מניח תפילין, לדעת שהוא צריך לשעבד את גופו שמניח של יד, ואת מוחו שמניח של ראש. כל זה רמוז ועיקר של ויקרא. כי רק אז שאומרים, שחושבים על זה, אז הקדוש ברוך הוא קורא. קורא ליהודי, הוא מרגיש שהוא קורא לו. אומרים יהודי משעבד את גופו לקדוש ברוך הוא ביד, ואת התפילין של ראש במוחין, על ממילא הוא ירגיש ויקרא אל משה. הקדוש ברוך הוא קורא לו. אם הוא מניח אותם רק סתם בלא לחשוב על הדברים הללו, אז הקדוש ברוך הוא לא קורא לו. אז הוא מניח תפילין, הוא עושה את המצווה, והוא לא מרגיש חיות מן המצווה. ואז ממילא זה נחת תפילין, הוא יוצא את החובה, אבל אין חיות, אין קריאה של הקדוש ברוך. אז זה מתנה ככה לקראת השבוע הזה, שבוע של פרשת ויקרא, שצריך לחשוב. לכן תקנו חז"ל לומר את התפילה שלפני הנחת תפילין, כל אחד לפי הנוסח שלו. אבל בכל הנוסחים כולם אנחנו אומרים לשעבד את גופנו ולשעבד את מוחנו. אז זה כדי באמת שנזכה בהנחת התפילין, שהקדוש ברוך הוא יקרא לנו, שנרגיש חיות בקיום המצווה. בעזר השם יתברך ובישועתו, קודם כל את השיעור הזה אנחנו נקדיש לעילוי נשמת אביה של גיסתי, אליהו חיים בן יעקב, כמדומני. אני אגיד לך.
אליהו חיים
בן יצחק, עליו השלום, שהלך לעולמו, ולרפואת חולי עמו ישראל, ובכללם חמותי נעמי בת שולמית, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם את מה שהם צריכים כדי לחיותם את החולים, להחזירם לאיתנם, ואת הנשמות שעלו לגנזי מרומים שינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים. התחיל והתחיל אורחים. אנחנו קראנו את זה פעם הקודמת מהר. עכשיו אנחנו נתחיל לעיין. התחיל והתחיל אורחים, הוא כותב, צבי אליעזר, ליחדה שם י' כ' ו' כ' ייחוד השלים, בשם כל ישראל. כשאומרים את הפסוק הזה, אנחנו יודעים שצריך אדם לייחד. כשהוא אומר, התחילו אורחים וליחדה שם י' כ' ו' כ', הכוונה היא שאומרים בייחוד השלים להרהר בשם הוויה כמו שהוא מלא. אותיות ואות ה', אות ו' ואות ה', ביחד. אבל זה אסור לומר, אלא רק להרהר. בשם כל ישראל, למה? כדי לחבר את כל נשמות ישראל יחד איתך. כי אנחנו יודעים, כמו שכותב הרמב״ם, שאדם אחד שעושה מצווה, הרי הוא מטה אותו ואת כל העולם כולו. על אחת כמה וכמה את ישראל, שישראל וקודש הבריך הוא חדם. אם אנחנו מייחדים שם שמיים, בוודאי שצריך לייחד גם את כל ישראל בתוך הייחוד הזה. בשם כל ישראל לפרש ולבאר דברי הזוהר הקדוש באלי עזר, לי, שמו של המחבר, ברוך הוא ברוך שמו, והוא גפי אשר יורני, השם יתברא ברוב חסדיו, רחמיו המרובים. והתחלתי אור ליום א', פרשת וישלח, י' ב' לחודש, כסלב, שנת תף ריש, למד ח'. לפרט. שב, שב, שוב, ברוכים הבאים. והקדוש ברוך הוא יעזרנו לסיים פירוש זה על כל הזוהר הקדוש, עד סופו פרשת האזינו השמיים והדבר, ברוך השם, רבנו סיים. ובעזרת השם, הלוואי ונזכה שההוצאה החדשה של נכדיו יגיעו לידינו כל הקרחים עוד בחיינו. כי הכתב יד והכתבים הישנים הקודמים הם קשים לקריאה מרוב יושן. ואני אנסה להביא לפה את הכל, אבל בלי נדר. אמן, כן יהי רצון. לפני הקדוש ברוך הוא יתברך שמו חי וקיים לעד. לפני זה נתחיל רבי חזקיה, רק נאמר את ההקדמה. רבי חזקיה, נסתכל למעלה, שורה ראשונה, רבי חזקיה סוגרה עם נוסח אחי רבי אלעזר, וכן הוא בזוהרי חמה ובנוסחת ארץ ישראל. אומר רבנו הצבי אליעזר, למטה בפירוש, רבי חזקיה יש גורסים רבי אלעזר, ולי נראה שעיקר הגרסה הוא רבי חזקיה. וכך הסכימו כל מפרשי זוהר הקדוש, היינו, הרב רבנו הקדוש מקדש מלך, ורבנו דודי, אבי אדוני, בעל עתר צבי, מזידיצ'וב, וגם אבי אדוני מורי ורבי מובהק, הרב הקדוש, מופת הדור, יצחק אייזיק יהודה יחיאל, הסבא הקדוש, כתב, וגריס כן בספרו הקדוש זוהר חי על הזוהר הקדוש. שפה זה באמת הנוסח הוא רבי חזקיה ולא רבי אלעזר, כמו שמופיע בחלק מהנוסחים. והוא מסביר, הוא בא להשמינו בלשון רבי חזקיה, שכל מי שמתחיל ללמוד בדברי הזוהר הקדוש הזה, או שיבוא איזה איש כשר לפרש איזה מאמרי הזוהר, ורבותיי אני פה מתעכב, שיבוא איזה איש כשר לפרש איזה מאמרי הזוהר. מותר לפרש דברי הזוהר, אבל שצריך שיהיה על יסודות אמיתיים. לזה האיש נותנים לו מאת השם יתברך איזו גדול משני עולמות, מעולם עליון ומעולם הזה. אני זוכר בעצמי שכתבתי באור והלכתי לאדמור איתו ואני פחדתי. אמרתי לו, מי אני שאני אכתוב דברים ואני אבאר את הזוהר? אז הוא אמר לי, מה אתה חושש בכלל? אין מה לחשוש. כל דבר שעולה לך תרשום, ואחר כך תכתוב, תבדוק. אם יש לזה מקורות בזוהר, מפרשי הזוהר, אז בוודאי זה בסדר. אם אתה לא מוצא שום מקור, אז זה שום דבר. זה באמת הבל. אבל אם יש לזה מקורות, אז זה בוודאי בסדר. וזוכים מסייעת הדשמיה.
זה תחמוד את זה. הזוהר הקדוש אומר, הנה אדם בונה רקעי שווא.
אז לכן צריך לבדוק מקורות ולתת את זה, בוודאי יש לו איזה רעיון, השילך וישאל גדולי עולם שבקיאים יותר ממנו ויגידו לו אכן כן, אם יש או לא, אם יש בוודאי ובוודאי זכה. אבל לא לפחד, לא לפחד להגיד לא, לא יכול. וזה האיש נותנים לו מעת השם יתברך חיזוק גדול בשני עולמות, עולם עליון מעולם הזה. למה? זה נעוץ בפסוק. כתוב בפסוק, כי ויה השם צור עולמים. כי ויה השם צור עולמים, שני עולמים. עולם הזה ועולם עליון. לכן, כל מי שרוצה לכתוב דברי קודש, הרי כי ויה השם צור עולמים. יש לו סייעתא דשמיא. וזה אותיות חזקיה, חזק יה. שהאיש הזה פתח ואמר בסייעתא דשמיא, אבל פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כותב, הוא עצמו, כשושנה בין החוכים. שלפעמים הוא כמו שושנה, לפעמים כמו חוכים. זה המצב שלו כמו קוצים לפעמים. הוא לא בדיוק בסדר. הוא פה מחפף, פה עושה איזה עיגול פינה. אז מה הוא יכתוב? נו באמת, מה? איך? הוא אומר לו, כן, הוא אומר לו, חזקיה, אל ישגיח על זה. אלא חזקיה, חזקיה. חזק ונתחזק בכוח האינסוף ברוך הוא ברוך שמו שמרומז באותיות י' וה'. בואו נראה שרבי חזקיה פתח שער הזוהר הזה לכבוד השכינה הקדושה. למה? משום שאנחנו יודעים שמאז חרב הבית הרי השכינה בגלות, והיא גלות בין החוכים, בין הקוצים, בין הטומאה אומות העולם. ומי שקרא את ההקדמה קצת שנתתי לכם שכתבתי על הזוהר, אז יראה שם איך שהדברים מסודרים. כבר אמרנו ביום חמישי בשיעור, שבין העולם הזה לעולמות העליונים, שם העולם הקליפות ואחיזת הטומאה, כלומר מעלינו, היא מסתירה בינינו לבין העולמות העליונים. אז לפעמים אדם לא ישגיח בזה. לכן הוא פותח את זה לכבוד הגלות, לכבוד השכינה שהיא בגלות, כששנה בין החורים. להראות למי? לשכינה. שאפילו בגלות בניה, בני ישראל הקדושים, מעטרין לה על ידי לימודם בתורה הקדושה בתכשיטין שלה. כי תכשיטין שלה זה לימוד הפנימיות. כמראה של שושנה. למרות שיש לנו כמה גוונים, למרות שיש בינינו וכולנו פעם כך ופעם אחרת, אנחנו בכל זאת ממשיכים ללמוד תורה ולא מבטרים. ולא חד ושלום אומרים, בגלל שיש גלות, אז אנחנו לא נלמד. זה לא בשבילנו. אנחנו לא מתאימים, לא ראויים, כל המילים האלה שכבר ראינו בהקדמה, שאין להם מקום, ולא נרחיב כבר מי שלמד את ההקדמה יודע, שיהיו בה כמה גוונים נעים ויפים, למרות שהיא בין החוכים. כלומר, גם עם כל זה שאדם נמצא במצב של חוכים, והוא עושה דברים לא נכונים, בכל זאת הוא רוצה גם דברים יפים. לכן פתח רבי חזקיה, למה כל ההקדמה הזו? כל ההקדמה הזו, יש במעשה חילוק גדול, האם הזוהר מתחיל בפתח חזקיה. אנחנו רגילים לראות את הנוסח רבי חזקיה פתח ואמר. אבל למעשה, יש מספר דעות שאומרות שהזוהר הקדוש לא מתחיל ככה. הזוהר המקורי לא מתחיל ככה. הזוהר המקורי תדפדפו קדימה. הזוהר המקורי, למעשה, שיש, כולם כותבים ככה.
כן, פתח חזקיה כולם.
כן, כולם, כולם. היום זה ככה. אבל, למעשה, יש מאמר שנקרא הניצנים נראו בארץ. זה המאמר הבא. ולמעשה, זה בעמוד י' ד', אבל למעשה, אנחנו צריכים להמשיך הלאה. יש מי שאומר שזה נפתח כאן, הזוהר? יש הלאה, בהמשך, הורמונה דמלכה. זה מאמר שבעוד הרבה דפים קדימה, ששם מתחיל הזוהר. יש כמה גרסאות, כמו שאמרנו. אבל אנחנו נלך על הגרסה המקובלת בידי גדולי ישראל מאז ומעולם, חזקיה. רבי חזקיה פתח ואמר. אומר הזוהר הקדוש ואני קורא למעלה. רבי חזקיה פתח. כתוב בשיר השירים כששנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות. שואל הזוהר הקדוש מן שושנה? שאנחנו מדברים על שושנה הזאת. מי זאת? דה כנסת ישראל, מתרץ הזוהר הקדוש אומר הכוונה היא לכנסת ישראל. בגין דאית שושנה ואית שושנה. יש שושנה ויש שושנה. כלומר, יש סוגים שונים של שושנה. מה שושנה, דהי בין החוכים, מדבע, סומק וחיבר? מה? שיש שושנה כשהיא נמצאת בין החוכים. יש בה גם צבע אדום וגם צבע בהיר. אוף, כנסת ישראל היא בית דין ורחמה. כלומר, הצבעים הללו, סומק וחיבר, מרמזים על דין ורחמים. הסומק שהוא אדום, מסמל על דין. והחיבר מסמל על רחמים. לכן, ממשיך הזוהר הקדוש תפקו דף 2 ואומר, מה שושנה התבט לישר עלים? מה שושנה שבאופן גנטי, באופן אמיתי, אנחנו בעמוד ה', באופן אמיתי, יש בה 13 עלים, ככה גם כנסת ישראל, אופן כנסת ישראל, התבט לישר מחילן דרחמה. כלומר, כן נגדם, אם אמרנו שהשושנה מרמזת לכנסת ישראל, אז מה שיש בשושנה יש גם בכנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? האם אנחנו מדברים, מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל זה המובן הרוחני של נשמת ישראל כולה, של כנסת ישראל. והיא מסובבת ב-13 עלים. מה זה ה-13 עלים הללו שיש בשושנה? כנגדם, בכנסת ישראל הרוחנית, זה י"ג מידות של רחמים. עכשיו, כמו שהשושנה, העלים שלה, מסובבים את כולה, ואם אנחנו רגע נזכור, בואו נרד רגע לבוטניקה. הרי בשושנה יש גבעול, יש עלים שהם, ברוך הבא, מחזיקים. זה חלק ב', לא? אנחנו בעל. יש שם. מה השושנה הזו? יש בה עלים. רבותיי, יש שם עלים ירוקים מלמטה, ומעליהם יש את העלי כותרת, ככה כנסת ישראל, יש בה משהו שהוא מלמטה, שמחזיק עלי כותרת, שמסובבים אותה מכל צד. אז הבנו מה אומר הזוהר הקדוש, שמה שעלי הכותרת, מה זה? לכאורה, י"ג מידות רחמים, נכון? חסר לנו מה? הירוקים האלה, מלמטה.
אבל לא, אבל השאלה אם ה-13 ילים הם לבנים.
רגע, אבל בוא נראה את המבנה קודם כל. כי המבנה הזה הוא מבנה רוחני. אנחנו בהדמיה לשושנה המציאותית צריכים לצייר אותה קודם, שנבין איך זה נראה. לכן, אומר הזוהר הקדוש, שאלה 13 מכילן דרחמה, י"ג מידות רחמים, השם השם אל רחום וחנון נרפאים רב חסד באמת, חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ואין נקה, או מי אל כמוך של מיכה, כן נגדם, אותו דבר, שהם מסובבים אותם מכל סתרה, מסובבים אותם מכל הכיוונים. עכשיו, אוף אלוהים, שזה מידת הדין, דהכה, איפה דהכה? ובראשית, מי שעתה דהידקה, מהרגע שנאמר ויאמר אלוקים יהי אור, בבריאה, מיד, אפיקט לסר תבין, הוציא 13 תיבות, מילים, שזה 13 מידות רחמים, לסחרה בכנסת ישראל, מיד, להקיד בת כנסת ישראל ולנטרה לה, לשמור עליה. עכשיו בוא נראה איך רבנו מפרש את המאמר. נחזור בבקשה לעמוד א', עד כאן קראנו דברי הזוהר, כמות ש... אומר רבנו צבי אליעזר, שזכותו תגן עלינו, אמן הלוואי, פתח. ואם תאמר, למה אמר כאן לשון רבי חזקיה פתח, ולא פתח רבי חזקיה? הוא אמר רבי חזקיה. מה הסגנון שצריך להגיד רבי חזקיה פתח? אם היינו אומרים רק רבי חזקיה, אמר, אמר. או אמר רבי חזקיה, או חזקיה, וכשהוא שנה בן אחורי. למה הסגנון? אלא כשאדם פותח ללמוד דברי זוהר בחזקת לבבו, מתוך חמידה דאורייתא שהתעורר בליבו, מתוך זה שהוא חומד את אהבת התורה, רוצה ללמוד, אז בוודאי בחזקת הזה פותח שערי רחמים עליו. וכן נותנים לו חלקו ממה שקיבל מהר סיני. אנחנו יודעים שכולנו היינו בהר סיני. כולנו קיבלנו תורה בארבע פנים בהר סיני. כולנו אמרנו נעשה ונשמע על ארבע פנים של תורה. לא היה חילוק שם. הכל היה אחד. ולכן כתיב, ואם תאמר למה אמר לשון כתיב, ועדיין לומר רבי חזקיה פתח. למה צריך להגיד כתיב? כשושנה בן אחורי. כמו שאמרו בשאר מקומות הרבה בזוהר. לא כתוב כתיב. רבי אבא אומר את ההמשך של הפסוק בלי להגיד כתיב. מה העניין פה שרבי חזקיה דווקא מדגיש את הכתיב? וכן נמי לקמן אצל רבי שמעון בר יוחאי, אומרים רבי שמעון פתח, זה בדיוק המאמר הבא, הניצלים נגעו בארץ בלי כתיב, אלא לשון כתיב פירושו חקיקה. מי שראה, הציץ, עיין, למד בספר יצירה, יודע שיש הבדל מהותי בין כתיבה פשוטה לחקיקה. בעשרת הדיברות כתוב שהדיברות היו חקוקים בלוחות, לא כתובים על. למה? כתוב על, אז עם השנים זה דוהה, או יורד גשם, מוריד את הדיו, נגמר. אבל כשזה חקוק בתור האבן, אי אפשר להוריד, זה חלק מהאבן. לכן הוא אומר כתיב, כתוב פירושו החקיקה שיהיה נחקק בלב כל ישראל שלומדים דברי הזוהר הקדוש הזה, כל מה שנאמר לו, ועוד שיהיה נחקק בלב בר ישראל לידע בלי שום שכחה, שבעת הגלות שושנה, שאמרנו שהיא שכינה קדושה, הוא בגלות בין הרוחים, והתחננו להתפלל על זה, ומחמת שיש יראה גדולה למי שנכנס לעיין בענייני סודות של דברי הזוהר הקדוש. לכן התחיל רבי חזקיה פתח כתיב. רוצה לומר שהתחיל ללמוד בחוזק יד בכוח אינסוף ברוך הוא, שבוודאי יהיה נחקקים בלבך כל דברי זוהר הקדוש, ותעשה בכל עת רצון כולך יתברך שמו, ויהיה בסיעתך, שלא יעלה עליך שום נדנוד התגברות רע מן החיצונים. זה בתנאי שאדם חוקק בליבו את דברי הזוהר. הוא לא למד את דברי הזוהר בשביל שיקריבו אותו רבי, או יקריבו אותו, זה מגלה סודות, זה איש חכם. לא, הוא לומד כדי שיהיו נחקקים בתוכו דברי הזוהר הקדוש, ולא בשביל משהו אחר, בשביל איזו סיבה. כי כבר ראינו בהקדמה, שכל מי שלומד בשביל איזו סיבה, אז אוי לו ואוי לו נשמתו. זה יוצא מה שהגמרא אומרת, זכה נעשית לו, שם חיים, לא זכה הפוך. לכן צריך לחקוק בליבו, שזה לעשות רצון השם. לכן, אומר רבנו צבי אליעזר, שיהיו נחקקים, בוודאי יהיו נחקקים בלבך כל דברי זוהר הקדוש, ותעשה בכל עת רצון קונך, דבר השמו ובסיעתך שלא יעלה לך שום לדנות, התגברות רמין החיצוני, ולא עוד אלא שאין יכולים להתגבר עליך. זה אם הדברים חקוקים בלבך, וכולם ימתקו באור חיות ורצון איזו ברוך הוא. כי כל הפחד והיראה, ולהגיד לכם את האמת, אני פוחד וירא, זה בכלל לא פשוט, של לימוד סודות התורה, הוא אינו אלא למי שיש לו איזה ישות מגובה הלב שבו, והולך תמיד ברמות רוחו, בגדלות ובגאווה. אדם צריך לחשוש כל הזמן מזה. כשאדם לומד דברי הזוהר הקדוש, הוא צריך לחשוש שלא תבוא בו מידת גאווה. לכן אמרתי לכם, גם אני חושש מזה. צריך לחשוש כל הזמן. למה? אתה יכול ליפול בזה, ואז אוי ואבוי לך. כל מה שלמדת יוצא הפוך. לכן כשלומדים את הזוהר הקדוש, אדם צריך לדעת שהוא, מי הוא בכלל? שזכה ללמוד מדברי הזוהר הקדוש.
הזוהר הקדוש מגלה לאדם מי הוא באמת.
כן. אז לכן גם פוחדים לפתוח. אבל אדם צריך לדעת, קודם כל וראשית לכל, לעבוד על העניין הזה, שלא להתגאות בזה שהוא לא יודע את הזוהר. שהוא יודע את הדברים. כי הדברים הללו חמורים מאוד. וצריך להיזהר בזה מאוד. מאוד מאוד. ראינו בהקדמה כמה אנחנו מוזהרים על העניין. כי גאווה, אנחנו אמרנו, פתח רבי חזקיה, זה רמז חזק יה, נכון? רב דוד, אתם יודעים שאדם מתגאה באיזה שם הוא פוגע? בשם י' וה'. חזק יה. מהפתיחה? למה? כי גאווה גימטריה י' וה'. תסתכלו, ג' וא', זה ד' וו' וה'. בדיוק, כי ג' וא' זה ד', נכון? וו' זה י', מה נשאר לנו? ה', י' וה'. אדם שמתגאה פוגם בשם הוויה, באותיות הכי גבוהות, ב-י' וה'. בסדר, בדקתם אותי, זה בסדר. בואו נתחיל עוד פעם. ג' זה 3, א' זה 1, זה 4. מה נשאר לנו עכשיו? ד', ו' וה', נכון? כי ג' וא' הפכו ד'. ד' וו' זה י'. יש לנו י' וה'. זה השם שכותב רבנו הארי הקדוש. אדם שמתגאה פוגם בשם הזה, באותיות הללו, בעולמות ממש עליונים. ולכן אדם צריך מאוד להיזהר. לכן פה הזוהר הקדוש, כותב, פתח, רבי חזקיה פתח, חזק יד תיזהר, חזק מאוד, שחד ושלום לא יהיה לך גאווה, אלא תישאר ביוד ואה, כמו שצריך, ולא תבואני רגל גאווה. אבל מישהו בעצמו עין ממש, ושפל רוח, אינו צריך שיהיה לו שום פחד. ולא עוד, שיהיה בכל עת ממחצדי חקלה, מאלה שמה שנקרא עובדים בגינה, ומנקים ומנקשים, את הקוצים, את הדברים שלא צריך. ודע בני חביבי, אפילו מישהו, שימו לב, אני פה אומר את זה עליי. ודע בני חביבי, אפילו מישהו חוטא ביותר. אם עושה תשובה בלב שלם, זה מה זה? מותר לו אפילו לכתחילה ללמוד סודות התורה. וכן רבנו מרן הארי נתן לכמה בעלי תשובות, כאלה שבאו אליו, שיעשה להם תיקון. מה אמר להם? היה נותן להם שיכוון לתיקונו כמה שמות וייחודים. היה בא בן אדם עבירה ביד, לא היה אומר לו עכשיו, אתה הולך תעשה שם זה, תכוון. מה, כבר כוונות, שמות, כן, כן, כן. לא היה אומר לו עכשיו, תלך, מי יד במקום? אנחנו רואים את זה כתוב. כך כותב רבנו חיים ויטל, שהיה נותן שמות במקום, תכוון בשם הזה, תכוון בשם הזה. אבל זה הארי הקדוש, ידע שורש נשמות, היום אתה צריך להיזהר. אתה לא מכיר בשורשי נשמה. לזה, אל תפחד, חז ושלום כלל, לכנוס ולטייל בדברי סודות התורה של מרן הארי ועל, בדברי הזוהר הקדוש. עכשיו אנחנו נתחיל. כשושנה בין החוכים רוצה לומר, בתחילה פרש לך אחי הנעים, מהו החוכים ומהו השושנה. כלומר, רבי חזקיה בא לומר, למה מלכות שמיים יצאה בתחילת הבריאה, בנקודה אחת בלבד. אנחנו יודעים שרבנו ארי כותב, ממש בהתחלה, תחילת העץ. כשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם. כן? יצר נקודה אחת. למה? למה יצר נקודה אחת? למה לא ליצור את כל העולמות כולם בבת אחת? ממשיך הזוהר פה רבנו אומר, שאותה נקודה היא בחינת כתר של מלכות. אנחנו קוראים לכל הנקודה הזו בשם מלכות שמיים. ואני פה רוצה להקדים רק דבר אחד שתזכרו. בזוהר הקדוש וכן בכתבי הארי, אנחנו נראה שאותו שם משמש להרבה הרבה הרבה עניינים. מלכות שמיים יכולה, כמו שאנחנו רואים כאן, לדבר באותה נקודה הראשונה, ומלכות שמיים יכולה גם לדבר על מלכות של עולם עשייה, מהמילה מלכות. תגיד, איך זה מסתדר עם זה וזה? זוכרים מה למדנו בהקדמה? נו, בואו נראה אם זוכרים. אם אנחנו מנסים להבין מה המאמר הזה אומר ולמה הוא אומר פה כך ושם אחרת, אי אפשר לדעת למה, כי בכל רגע ורגע הדברים מתחדשים, הם משתנים כל הזמן. וגם במטיבתא דרקיא משתנים הלימודים בזוהר מרגע לרגע, מיום ליום, משעה לשעה. אז אל תנסה להבין למה פה זה כך, פה זה אחרת. רק תבין שבמבנה הזה זה בנוי כך, במבנה הזה הוא בנוי אחרת. אבל השם הוא אותו שם. למה? כי זה מייצג כרגע הנהגה האחרת של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו נמצא הרבה מאוד פעמים שמות, כותרות, הגדרות, שנלמד אותם עכשיו שהם במלכות שמיים, שזה הנקודה העליונה ביותר, ששם יש מיצוי של כל הכוחות של האור אין סוף ברוך הוא בצמצום, ובמקום אחר נמצא מלכות שמיים פתאום במלכות של עשייה. תגיד, רגע, איך זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות. פה זה בהתחלה, כאן זה במקום אחר. בסדר? אז נמשיך. לכן, רבי חזקיה בא לומר, למה מלכות שמיים יצאה בתחילת הבריאה בנקודה אחת לבד? הרי הנקודה הזו הוא בחינת כתר של מלכות, כמו שמצינו בעץ חיים. בפרי עץ חיים, הרי זה כתר של מלכות. אז אם ככה, למה, אם יש לי כתר, לכאורה מה צריך להיות לי אחר כך? את כל השאר, לא? מכתר ועד מלכות. למה הנקודה הזו בלבד? נכון, נכון, יפה, זה בדיוק כמו שעכשיו הסברתי. הרי אם יש כתר, צריך גם מלכות. אבל זה עוד בנקודה, ובנקודה הזו עדיין לא היה התפצלות, זה היה רק צמצום של הכל. או יפה, למעלה ולמטה, איך זה מסתדר? יפה. ואז עומדת שם, איפה? באותה נקודה, עם כתר של מלכות, עם זעיר אנפין קדישין. אבל תשימו לב, אנחנו יודעים, ולמדנו כבר, שיש שתי אפשרויות לדבר עם אדם. אדם פה בעולם הזה. פנים אל פנים, זה הכי נחמד. אתה מדבר עם בן אדם, אתה רואה אותו. יש מצב לא נעים. אתה מדבר עם מישהו, הוא מתרגז עליך, מסתובב. אתה מדבר עם הגב שלו. אתה אומר לו, תעשה, תסתובב, דבר אליי. לא. כלומר, המצב הטוב, זה פנים בפנים. המצב שמסמל רוגז, מסמל כעס, מסמל הסתרה, זה אחור באחור. כלומר, זה מצב שעוד לא דיברנו עליו. זאת אומרת ששני האנשים מסתובבים גב אל גב ומדברים. אז אף אחד לא רואה את אף אחד. הגב של זה מדבר על הגב של השכן. זה המצב הכי קשה שיכול להיות. זה הסתרה מוחלטת. כי אם יש מצב של אחור בפנים, נו, אז זה קצת פנים. יש קצת, בכל זאת, אבל אם זה אחור באחור, אין כלום. הסתרה מוחלטת, גב אל גב מדברים. ופה, בנקודה הזו, שהנקודה הזו יוצאת, הכתר של מלכות, מה שנקרא מלכות שמיים, נמצא במצב שכולל בתוכו את הכל, אבל במקום שזה יהיה פנים בפנים, זה ערן פין קדישין, שהוא, אתם זוכרים, שש הספירות, נכון? מחסד ועד ליסוד כולל, שזה שש, זוכרים או לא? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד, נמצא באחור באחור. זה בכלל רחוק? איזו הערה יש פה? יש פה בדיוק הסתרה לגמרי. לכן הוא ממשיך ואומר, בפני פחד החיצוני, למה המצב הזה נמצא כך, אחור באחור, שהם החוכים של השושנה, הנקראת כנסת ישראל.
אבל אז בנקודה עוד לא היה חיצוני בכלל.
יפה, רגע. רגע, בואו נמשיך ונראה. בעצם זה שיש צמצום, כבר יש מקום
החיצונים.
לכל דבר. כי הצמצום כבר מאפשר לכוחות של תומעה להיווצר. כשיש אור אין סוף בלתי מוגבל, אין להם מקום. אבל רק שזה מצטמצם, אז איפה הם באים? הם באים מסביב לכלי.
אבל גם הם נצירה של הקדוש ברוך.
ודאי.
אז מה, הוא כבר ברא אותם על התחלה?
ודאי, ויד. זה לאום הזה עשה אלוקים. איך אתה אומר ביום הראשון? והם אלוהים יאור ויאור. נו, ואז מיד כתוב מה ויבדל?
בין אור לבין
אחר. מיד יש חושך גם.
חושך אתה לפני אור.
מיד. לכן, זה נהיה במקום. ברגע שיש דבר כזה, זה נהיה זה. זה לאום הזה עשה אלוהים. ראשי תיבות, מה שאנחנו שולחים ביום הכיפורים. נכון? אז תראה, זה, לעומת זה, עשה אלוהים, זה השם של המקום הזה. אני אגיד את זה שיהיה ברור בלשון הגמרא, יש שער אחד ושמו עזאזל. זה הגמרא אומרת, ציטטתי גמרא. זאת אומרת, המילה הזו, זה, לעומת זה, עשה אלוהים. מיד, ויאור, ויהי חושך, צריך להבדיל. ויהי הבדל בין האור ובין החושך. ותמיד בדרך כלל, כמו שאמרנו מקודם, החיצונים איפה הם? בין העולם שלנו לעולמות העליונים, הם מקיפים אותך, מסביב. לכן מה ראינו? שהקדוש ברוך הוא בורא, יוצר, יוד ג' תיבות, מיד. מידות רחמים לשמור על כנסת ישראל מסביב. ממה יש צריך לשמור? מאותם חיצוני.
מה זה ואז עומדת עם זה הקדישה?
עכשיו, זהו, עכשיו, מה קורה? ברגע שיש את אותה נקודה שנבריאה, בתחילת הבריאה, הרי כל ההוויה שעתידה להיות, היא נמצאת עכשיו בפוטנציאל, בכלים, שאמורים אחר כך להתפתח. עכשיו, היום והסדר של העולמות צריך להיות 10 ספירות, שזה כתר, ואחר כך חוכמה ובינה זה למעלה, 3 הראשונות, ולאחר מכן זה יורד לזעיר אנפין, נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, והמלכות היא בפני עצמה, כן? אז אם ככה, מה קורה? היינו חושבים שזה על הסדר הזה, שמלמעלה למטה. אומר לך לא. אומר רבי חזקיה לא. בגלל שהיה מצב של שושנה בין החוכים, אז צריך מה? שמשהו יגן. על מה? על שש המידות, על זה הקדישים. אז איפה היא נמצאת אם כך? זאת אומרת שהיא נמצאת איפה?
איפה מה נמצאת?
אחרי הכתר.
איפה מה נמצאת?
כן. מה?
איפה מה נמצאת?
זה רמפין קדישים. כל השישה ספירות הללו, איפה נמצאים? אז אם זה הכתר, סתם, אני מחזיק פה את האצבע, כן? אז עכשיו, במציאות הזו, איפה נמצא זה רמפין קדישים? הם לא נמצאים כאן, כי אז הם גלויים, הם נמצאים כאן. בגב. של כתר, אבל לא רק בגב של כתר, אלא הפוך.
אור לאחור.
כלומר, הכלים של הספירות הללו עדיין לא בכלים, אבל בפוטנציאל, הפוך גב אל גב. וזה כדי לשמור מן החיצונים. בסדר? ולכן, ושושנה שאמר כאן, מאירי מדובר בכנסת ישראל, שכינה הקדושה שהיא בקטנות. אנחנו יודעים שהשכינה כשהיא בגלות, היא נמצאת בקטנות. קטנות זה מורה על מה? על צמצום. בסדר? כדי איתה לכמה. כשושנה בין החוכים, דכנסת ישראל. למה? משום דאי היא בין אוכלסה כברדה בין כוכבין. כלומר, כשהיא כמו שגרה כשוברת בין קוצים. ועלדה שבחה דקות שבריחו דמשבח לכנסת ישראל כשושנה. מה ששלמה המלך כותב בשיר השירים כשושנה בין החורים. כן, רעייתי בין הבנות. זה שבח של כנסת ישראל. למה השבח? דהי בין החורים. למרות שהיא בין החורים, יפה. יפה, ישר כוח. למרות שהיא בין הקוצים ובגלות ובחשיכות ובקטנות. דהי מעלי וסלקה על כולה. בכל זאת היא שושנה. בכל זאת היא עדיין כנסת ישראל, עם כל מה שיש לה, עם כל הקושי שהיא אחור באחור, ויש לה קטנות, הכל, עדיין היא כנסת ישראל. כך כנסת ישראל בין שאר אוכלוסים. כך כנסת ישראל, נשמת ישראל בין כל העמים כולם. בגדי סלקה, היא עולה ומתעטרה על כולה. היא עולה ולמעשה מתעטרת מעל כולה. עכשיו, במה מתעטרים? רבותיי, במה מתעטרים?
בתורה
ומצוות. בתורה ומצוות, כן, זה הלבוש הגשמי.
בעטרה, בכתר.
מה, בכתר, יפה. המתעטרים במה? בכתר. ואנחנו אומרים בתפילה, במוספים, אנחנו אומרים, כתר יתנו לך. מי? מלאכים אמרו, נאמרו, עמך ישראל, קבוצה מטה. מה זה עמך ישראל? כנסת ישראל. מתעטרים בכתר. הם נותנים לך את הכתר שלהם.
המלכים אותך.
כן. וזה הכתר שזכו לו בני ישראל, איפה? בהר סיני, שני הכתרים. נעשה ונשמע. לכן, נמשיך הלאה. בגין דהי סלקה ומתעטרה על כולה. וידוע. עכשיו בואו נראה. וידוע הוא שזה הצומח פשוט של השושנה, הגשמיות, הטבע שלה, איך היא מתחילה לצמוח. בתחילה, שמתחילת לצמוח אין לה אלא גוון אחד, ירוק, לבד, ירוקה, הכל ירוק. כמו שמצינו בזוהר לכמה, זה אנחנו נראה בעזרת השם, זה רחוק מאוד מאיתנו כרגע. וידוע, הוא שקודם שנתגדלה השושנה, אינה משתנה גוונים שלה, היא ירוקה. היא לא משתנה, היא לא מחליפה גוונים בין העלים, שיש לה עלים כאלה ועלים כאלה. ותדעו לכם, שאנחנו מדברים פה, אנחנו לא מדברים על הוורד שמוכרים. זה לא שושנה, זה משהו אחר. השושנה האמיתית, שמוגדרת כשושנה, היא בדיוק כזו. יש לה 13 עלים, הכל פיקס, מדויק. מה שאנחנו קונים בחנויות, שקוראים לזה שושנה, זה לא שושנה, זה וורד. זה טיפול גנטי, שינוי, זן אחר, זה לא השושנה. אל תנסו לשפור, תראו שזה לא מדהים, לא, זה לא השושנה.
אין שושנה אמיתית היום.
אין שושנים אמיתיות, מי שרוצה שושנים אמיתיות, זה צריך ללכת למקומות שמגדלים, מיוחדים, בוטניקה, כל מיני ניסיונות עושים שושנים אמיתיות. שושנים שיש היום בחנויות הם לא אמיתיים.
אבל זה לא צמח בר,
לא? לא. שנתגדלה השושנה, עד שהיא לא מתגדלת, היא לא משתנה בצבעים שלה. שעומדת אז בין החוכים, כלומר, שמוצאים אותה בין צמחים רגילים, בין שאר צמחים הגרועים ופחותי ערך, אינו ניכר, אז יופיה יותר משאר הצמחים הגרועים שם. למה? כי כולם ירוקים. כי בכולם אינו נמצא, אלא גוון אחד ירוק. אבל, אחר כך מי שנתגדלה והשושנה נשתנה, טבעה הראשונה, והוא שנשתנה מגוון ירוק לכמה גוונים שונים. ואז ראוי היה שיהיה ניכר יופיה ותואר שלה לכל הרואים עוד יותר משאר צמחים הגרועים שם. אבל מה הקושי שלנו עכשיו? אומר רבי חזקיה, אלא לפי שנתגדלה בין החוכים, והחוכים מכסים כל יופיה ותואר מראה שלה, עד שאינו ניכר לשום אדם אם צומח שם עד שושנה כלל. כי אנחנו יודעים שטבע של קוצים זה לגדול הרבה יותר מהר מצמח רגיל. נמצא שאז די כי הרחמנות והצער שלה הוא גדול מאוד. ופה מדובר על השכינה כהדמיה. וזהו הטעם שנמשלו כנסת ישראל, שכינה הקדושה בגלו, כשושנה שהיא גדלה בין החוכם. ואז זה כמו אדם שלא מבין באבנים טובות, לא מבין, הולך בדרך, מוצא איזה גוש בוץ, מסתכל, בועד בו, ומה, זה בוץ, עובר שם בן אדם שמבין, רואה את הגוש, אומר בוא נעשה מוזר הגוש הזה, בטח זה לא רק בוץ, מרים אותו, שוטף אותו, אומר הוא המצד יהלום, אבל אם אף אחד לא שם לב, אז ידרכו על הבוץ גם כן, וימשיכו הלאה, אז זה מצטער את השכינה, שהיא נמצאת בגלות, ואז אף אחד לא משגיח בה. כדי איתה, כיוצא בו בזוהר. תחת זה, כך אומר הזוהר הקדוש. כגוונה דשא שנה בין החוכים, אחי אינון ישראל בין עמין עובדי עבודה זרה. כך העם ישראל, כשהוא מפוזר בגלות בין עמים עובדי עבודה זרה. ואז לא רואים את היופי של עם ישראל. לא רואים את הקדושה שבו, לא רואים בו את הרוח. כי למה? כי הגויים כל הזמן מורידים את עם ישראל ומשפילים ומנמיכים, אז היהודי אין לו זמן. לא יכול לגלות את גדלותו. לכן אנחנו באמת רואים שהגויים הללו, מתי היו מתפעלים? כשהיו נתקלים בגדולי ישראל, הם מתחילים לדון איתם, ואז הם היו רואים, היו אומרים, וואה, וגם הרשעים שביניהם היו באים להתייעץ עם גדולי ישראל, כי ראו את היופי. אבל כמה? אז היו מעטים. ותמיד למי התנכלו? לא לעמך הפשוט שבו לא יודע הרבה. לגדולים. כי הם היו היופי. אז היו מנסים לכרות את היופי. לכן ואחי כנסת ישראל בין שאר אוכלוסין, רב רבי, כך אומר הזוהר הקדוש, ממנן כל זמן שושנה קיימה, מה? אטומה דלה פתיחה לי. לא פתוח, סגור. ליל בעיריך ולא סלקין לה ולא מפיק לה מגו גובין. אפילו הריח שלה, היא סגורה. אז גם הריח לא נודף. למה? כי בין החוכים, הקוצים, כאילו סוגרים עליה. בשעתה דשושנה פתוחה, סלקה ריחה, יצא הריח, כדי נפיק אולי מגו גובין, ויתענה בו כנסת ישראל. זה מה שאומר הפסוק בשיר השירים. למרות שעד וגלות, אל תסגרי, תפתחי. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי. שראשי נמלט על. פעם אמרתי מה זה שראשי נמלט על. ראשי נמלט על, אנחנו יודעים שיש טל אותיות בשמות של הקדוש ברוך הוא, בכל המילואים הפשוטים. זאת אומרת, עולם הצילות, עולם סג, אב, סג, מה ובן, זה ביחד תספרו למתת אותיות, טל. שראשי נמלט טל. לכן, אומר, שלמה רומז בשיר השירים, ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר לה, פתחי לי אחותי רעייתי, שראשי נמלא טל, איזה ראש, הכתר העליון, רוצה, הוא מלא טל. וזה מה שמרמוז בתחיית המתים. זה הטל שמחיה את המתים. בסדר? תזכרו. שנאמר, פתחי לי אחותי רעייתי. אם ככה, מה אין שושנה? שואל הזוהר הקדוש, אם ככה, מה זה השושנה הזו? מה היא השושנה הזו? כלומר, רבי חזקי השואל, שבוודאי שלמה המלך עליו השלום לא כתב פסוק זה בפשטות גמור. לא איזה מחקר בוטני במכון ויצמן. הוא כתב הרמזים. אלא כיוון בזה סודות התורה. לזה שואל, מה כיוון בזה שלמה המלך? חזקיה שואל, כששנה עומדת בין החוכים. דכנסת ישראל, כלומר שלמה המלך עליו השלום, מה יראה? מתכוון ודאי שהשושנה היא דומה לכנסת ישראל. הוא מכנה לה, כן? שהיא בגלות כמו ששנה פשוטה שצומחת בין החורים. ואם תאמר, באיזה כנסת ישראל מדובר, מדבר שלמה המלך, עליו השלום. הרי בכמה מקומות בזוהר הקדוש מצינו שכנסת ישראל זה בחינה של בינה. עכשיו, על מה הוא מדבר? מה זה כנסת ישראל הזו? האם זה כנסת ישראל הכוונה לספירת הבינה? וכמה מקומות מצינו בזוהר כתבי הארי, שכנסת ישראל הוא מלכות, שכינה תחתונה. על איזה מצב מדבר רבי חזקיה? כדי להיית בזוהר, זוהר הרגיע גם כן. לזה מיד אחר כך אמר, בגין דאית שושנה ואית שושנה. כמו שאמרתי לכם מקודם. יש הגדרות שונות למצבים שונים. זה שושנה וזה שושנה. יש שושנה בבינה ויש שושנה במלכות. וזה עדיין קוראים לזה שושנה.
יכול להיות שהתיאור שהוא נותן פה זה לשניהם ביחד?
אז לכן הוא אומר, בוא נמשיך, הוא אומר, יש שושנה ויש שושנה. זאת אומרת שפה הזוהר הקדוש מדבר על עניינים שונים במילה שושנה. בסדר?
מה זה זוהר הקיה?
זוהר הקיה זה ספר פירור על הזוהר הקדוש, שאנחנו, כן מעיינים.
פירוש.
מה? זה פירוש.
פירוש,
לא? כן. יש אחד מתלמידי הארי.
אז זה של בעל היצחיים.
כן. Okay. עכשיו, לזה אמר אית שושנה ואית שושנה. כמו שיש כמה מיני שושנה, שיש שושנה שצומחת בין החוכים, אז היא דומה למלכות שמיים. יש שושנה שאינה צומחת וגודלת בין החוכים, אלא לבדה. ואז היא דומה לבינה אלה. כלומר, פה מדובר על שני מצבים. מצב שהיא בגלות, או מצב שהיא לא בגלות. אז יש מצב שהיא שושנה בגלות, ואז היא בין החוכים, ואז היא במצב שהזוהר הקדוש קורא לזה דעית במה סומק, שיש בדין. ויש שושנה שגדלה לבדה, אין עליה קוצים, היא לא בגלות, כמו למשל בית המקדש קיים. ואז היא בבינה, היא נמצאת בה גבוה ללא קוצים.
אבל היא רחמים.
כן, לא, הבינה היא דין, היא צד השמאל, אנחנו צריכים להבין, אבל היא נמצאת גבוה בעולם העליון יותר, ולא בזה, לא בשישה קצוות למטה, היא נמצאת בבינה. ששם אינם גדלים שום חוכים שהם החיצונים. והוא כי יש להם פחד גדול לגשת שם כדי איתה בכתבי תורה. זה בכתבי הארי. אם כן, לפי זה, באיזשהו שנה מדבר שלמה המלך שהוא ככה רבי חזקיה, שאמר שעומד לבין החוכים. מסתמה, לפי מה שאמרנו, מה יראה מכנסת ישראל שנקראת מלכות שמיים שהיא עומד לבין החוכים? כלומר, שכינה תטעה, שכינה תחתוה, תחתונה, נכון? בסדר, אתם איתי? וכן כיוצא בזה היית בזוהר הקיע. ואל תצמא, איך קורה בזוהר לבינה כנסת ישראל? למה הוא מכנה בינה בשם כנסת ישראל? דע שאין הכוונה לבינה ממש. כי הבינה זה ספירה שכוללת בתוכה הרבה דברים. לכן כשהוא אומר כנסת ישראל זה בינה במצב שהיא לא בגלות, זה מדבר אלא שיש לתפארת, מה זה התפארת? זה הקדישין. בסדר? התפארת אנחנו יודעים שכולל בתוכו את כל השישה, הוא מרכז, שתי בחינות. תקלו אליי, תקלו רגע אליי. אנחנו מתחילים קצת במבנה העולמות ולאט לאט אני אלך. מי שלא מבין שישאל במקום. בבינה, כמו שאמרנו בהקדמה, יש את כל הספירות תוך. כלומר, כמו שיש בינה, יש כתר של בינה וחוכמה של בינה ובינה של בינה וכן הלאה. בתוך הבינה, התפארת, שזה, אמרנו שזה שישה קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, קוראים לזה זער אנפין קדישין. זוכרים שלמדנו את הסדר? יש עריך, אחר כך יש אבא ואימא, ואחר כך יש לנו את זה. נכון? הוא כולל בתוכו שישה. הוא בגוף האדם, למשל, בהשוואה של גוף האדם, זה יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל, נכון? והעטרה. היסוד למעשה, לא העטרה, העטרה זה מלכות. זאת אומרת, שלמעשה, יש בו שתי בחינות. יש לנו פה כלי. הכלי יש לו גוף, שהוא הכלי שעוטף אותו מבחוץ. זה הכלי החיצוני. בתוך הכלי יש מה שנמזוג בו, נכון? יש לנו את הכוס. תודה רבה אליהו, הכנת לי כוס תה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, בכוס הזה שרבי אליהו עשה לי, מה יש לי פה? יש לי כוס מבחוץ. אבל התוכן הפנימי זה התה. זאת אומרת שלמעשה בהדמיה אחרת נסביר, כמו שלנו יש גוף ויש נשמה בפנים. אנחנו לא רואים את הנשמה, אבל היא קיימת. ככה זה זער אנפין קדישין, יש בו גוף ונשמה. בסדר? אומר הזוהר הקדוש, בגוף ההוא בחינת יעקב, אנחנו נלך לאט לאט. אמן. הגוף אנחנו מכנים בשם יעקב. כינוי של כנסת ישראל בבינה בזער אנפין, הכלי החיצוני הגוף נקרא יעקב. ואנחנו נבין בהמשך למה. בינתיים קבלו כאקסיום. יעקב. והנשמה, כלומר, התוכן הפנימי של אותו זער, אנפין קדישין, אותה שישה קצוות, הם נקראים בכינוי משה וישראל. אז כביכול קיבלנו איזה משהו שסוף סוף יש לו קצת שמות. כלומר, יש לנו כנסת ישראל, שהיא זער אנפין שבתוך הבינה, כלומר, תפארת שבתוך הבינה. התפארת בכלי החיצוני שלו נקרא יעקב, בגוף. הנשמה הפנימית שלו זה משה וישראל. למה משה וישראל? למעשה זה האנוח. כי משה כולל את כל נשמת ישראל. בסדר? ברור עד כאן? ותכף נביא למה נקראת כנסת ישראל. כי הפנימיות שלו, הנשמה של הכלי, זה למעשה משה וישראל. בסדר? ולכן, שתי בחינות, גוף ונשמה. וגוף הוא בחינת יעקב ונשמה בכנסת, משה וישראל. עכשיו, אותו דבר, אותו רעיון, במלכות שמיים. יש גם כן מה? מה יש בה? אותם שתי בחינות, גוף ונשמה. כלומר, כלי ותוך הכלי. בסדר? ולכן, זה הגוף נקרא מה? מלכות שמיים. מה אמרנו שמלכות שמיים מקודם? מה זה? הרי זה למטה, אז מלכות שמיים כבר הגענו למסקנה על פי הזוהר, שזה רומז למה? שכינה תתאה, נכון? עכשיו, מה זה השכינה תתאה אם ככה? זה הגוף, נכון? כי היא לא נקראת כנסת ישראל, היא נקראת שכינה, תתאה. אז היא צריכה להיות הגוף. אז מה נכנס לנשמה שלה? כנסת ישראל. לכן, הנשמה והשאלה נקראת כנסת ישראל. כשאנחנו מדברים בזוהר הקדוש שאומר פתח, חזקיה ואמר, כששנה בין החוכים הוא מדבר על מה? על שכינה התחתונה, שהיא הכלי, ובתוכו כנסת ישראל. לכן הוא אומר, דה, כנסת ישראל. בסדר? ולכן, שמתייחדים נשמה של זה, הפנימיות, הפנים של זה הקדישין, כלומר של יעקב, ונשמה של מלכות שמיים, של שכינת התאה, אז נקראת מלכות בבחינה כנסת ישראל. כלומר, המצב שהזוהר הקדוש מדבר זה לא רק במצב שכל אחד נמצא בפני עצמו, שזה בפני עצמו, ומלכות שמיים, שכינת התאה בפני עצמה, אלא כשהם הופכים להיות מה? שבע ספירות. מחסד ועל מלכות כולל. אז הם מתייחדים. כשהם מתייחדים, מתחברים, זה ומלכות שמיים, אז כל הבחינה הזו עכשיו, כולה, נקראת כנסת ישראל. וכשם שהנשמה של זה באה מבינה, אמרנו שמאיפה באה? הרי מה זה? זה תפארת של בינה, נכון? משם היא באה. כך הנשמה של מלכות שמיים באה מאיפה אם כך? גם כן משם. כי מה זו הנשמה הפנימית? משה וישראל, הוא כנסת ישראל. זאת אומרת שרבי חזקיה מדבר על מצב שבו יש חיבור וייחוד של זעיר אנפין קדישין עם שכינת התאה וייחוד גמור. ואז יש כנסת ישראל. לזה אמרו בזוהר שכנסת ישראל הוא מבינה. ואין הכוונה אלא בינה אלאה. כי אנחנו יודעים שיש בינה אלאה וכנגדה בינה תחתונה. מה זה בינה תחתונה? בואו נראה מי יודע. נו.
כנסת ישראל.
לא, קרוב, עוד. אתה קרוב מאוד. איפה כנסת ישראל נמצאת?
בין החוכים.
כן, אבל לא, באיזה ספירה, מה אמרנו עכשיו? איפה היא נמצאת? במלכות. כאימא, כן ביתה. כלומר, שהבינה התחתונה איפה היא? מלכות. בינה אלאה, בינה. בשלוש ראשונות. לכן, בעוון הידוע, אומרים בזוהר הקדוש שני מקורות, לכאורה יש סתירה. מקום אחד אומר, אין לזה תקנה לעולם. כן? כמו שכותב הבן איש חי. כותב בן איש חי, מפרש, על הפרק בתהילים אנחנו אומרים, יקר עמבת לחסידה. מה זה יקר? אותיות של העניין ההוא. ככה הוא כותב. אז הוא אומר שם, בביאור שלו על הפסוק הזה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, כשיש צדיק שקרה לו באונס, מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מבהיל אותו בשנתו. מבהיל אותו. הבן אדם חושב שהוא הלך לעולם האמת, מרוב האיסורים שיש לו בחלום. ואז זה מתנקה לו. יקר בעיני השם עמבת לחסידה, והוא לא רוצה להרוג אותיו, כי הם שומרים. אז כביכול אין תקנה. מקום אחר בזוהר הקדוש כותב, יש תקנה. אתה אומר, איך יכול להיות? בזוהר סתירה, בזוהר אין סתירות. אין דבר כזה. מי שאומר שהזוהר סותר את עצמו, סותר את הגמרא או רמב"ם, זה לא מבין זוהר ולא מבין רמב"ם ולא מגמרא. אתה כותב, הסבא הקדוש. הוא לא מבין משהו, הוא לא מבין. אין בין הכל ישר, הכל מסודר. אז הוא אומר, אבל לכאורה כתוב, אתה לא יכול להתווכח. כתוב. אז הוא אומר ככה, יש שתי בינה. בעניין הזה אדם צריך לעשות תשובה חזקה למטה, ועדיין לא מתנקה לו. זאת אומרת, מקבלים, אבל שומרים לו את הקרן, מה שנקרא. אבל אז, אם באמת הוא פועל כמו שצריך, פותחים לו מבינה אלאה. ואז, כשהוא מקבל בינה אלאה, זו תשובה עליונה, נמחק הכל. אז זה צריך כאילו מבינה אלאה. שאר החטאים, בינה תחתונה מספיק. אדם שם מחטאו, קיבל לו לעשות דוח, לא עשה, גמרנו, כמו שכותב הרמב״ם. נמחל לו, נגמר. אבל בעניין הזה צריך שיפתחו לו גם משמיים פתח. איך האדם ידע? גם זה כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב בלכות תשובה, שאם האדם, וזה יקבל להלכה גם בבית דין של מל. אם האדם בא, באותו מצב, באותו עניין, באותו מקום, וזה, ולא, עבר גמרנו, סימן בידו, שפתחו לו שערי בינה הילאה, ועבר, ונמחל, וזהו. אין כלום. אז לכן, זה תזכרו, יש שתי בינה, גם מלכות נקראת בינה. כאימא, שזה הבינה, כן הבת, מלכות. לכן אפשר להשוות בין שכינה הילאה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, שזה בינה, ושכינת התאה, כי אחרת מה הקשר ביניהם, איך הם דומים? אלא זו בינה וזו בינה, זו מכונה בינה, וזו מכונה מלכות. אבל היא גם כן, בסוגריים, יש לה עוד שם. יש היום אנשים, יש להם נשים מתחתנות, שהיום מודה. אז היא לא כמו פעם, ברוך השם, אישה נמשכת אחר בעלה. אז הייתה מתחתנת, היא מתחלף השם. היום לא, יש נשים, יש להם שם משפחה כזה ארוך. זה השם שלה, הקודם, ולפני הקודם, שהיא כבר התגרשה בטח פעמיים, וזה בסוף הבעל הנוכחי. אז צריכים לעשות כמה שיעורי בתעודת זהות. אלה, יש להם שכל של חיתונים. אז זה לא שייך. יש בינה ובינה. בינה הילאה, בינה תחתונה. אבל שתיהם אותו דבר. אלא שפה היא מתגלית לעינינו במידה הזו, ושם היא מתגלית לעינינו באופן אחר. אבל זה אותו דבר. לכן, אומר הצבי אליעזר, אלא לנשמתם של תורה ומצוות שבאים מבינה. זה הכוונה.
תורה ומצוות זה?
תפארת, רגע, תורה ומצוות קודם כל, אני לא אומר אותם. צריכים לדעת ששורש של התורה והמצוות הם מבינה. למה? אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתפללים הרבה על כך שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בינה, חוכמה, בינה ודעת. כך אנחנו אומרים בבקשה הראשונה שהאדם אומר בתפילה. אחרי אתה קדוש, בקשה הראשונה, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. יש כאלה גם אומרים דעה, בינה והשכל, אבל זה אותו דבר. מה זה העניין הזה? בשביל מה אני צריך חוכמה, בינה ודעת? למה? כדי לדעת לעשות כמו שצריך בחוכמה, בינה ודעת, את התורה והמצוות. ולא שאלתם את עצמכם אף פעם, למה חוכמה, בינה ודעת? מה לא חסר עוד ספירות? הרי זה ספירות. אנחנו בפשטות אומרים, לא, שנהיה חכמים, שנהיה מבינים, שנדע. אבל זה ספירות, חוכמה בינה דעת. אבל אנחנו לא חושבים על זה בתפילה. אתה בתפילה חושב על שלושת הספירות הללו? לא. תמיד חוכמה, שאני אהיה חכם, בינה שאני אבין, דעת שאני יודע מה לעשות. אבל כתוב לך בפירוש חוכמה בינה דעת. למה לא חשבנו רגע? למה? הרי אנחנו יודעים שהחוכמה מהי? היא היוד, נכון? נכון, למדנו. הכתר זה הקוט, הוא נעלם מכל רעיון. והחוכמה זה התחלת הגילוי. הבינה זה עוד ה, והדעת זה עוד וב, שנמשך למטה, מוריד. אתה אומר, ומי שיודע את זה הספרדים או אלה שמכוונים, יש שם צריך לכוון בשם ח' ב' וו, עם שילוב של שם הוויה בנקודות, לתקן איזה עוון, ההוא שדיברנו עליו. מה הקשר? כי זה בינה הילאה. אתה צריך את זה מלמעלה. עכשיו, נקרא כמו שאתה אמרת. צריכים לדעת באמת ששורש המצוות זה מבינה. בינה הילאה. אבל פה עכשיו נקרא, איך שמסביר הצבי אליעזר. אלא הכוונה היא לנשמתם של תפארת ומלכות שבאים מבינה. כמו שאמרנו, שזה הקדישי, כן? הרי מה הוא? יעקב. נכון, במלכות, שכינה. ומאיפה בא כוחם? מבינה אל למעלה. בתפארת ומלכות זה כל השבע ספירות. וכן איתה בתיקוני הזוהר. מה הוא אומר שם? פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. עוד פעם, פסוק שנדבר על שושנים. אומר רשב"י, מהי שושנה? אלא שושנה הילאה, שכינתה הילאה. בשכינתה, שושנה תתאה, שכינתה תתאה. זה בדיוק שתי הבחינות הללו שאמרנו עד עכשיו. וזהו שאמר כאן רבי חזקיה, תאית שושנה ואית שושנה, ואמר רבי חזקיה בעצמו, שאל תתאה לומר, שמדובר כאן בשושנה העליונה, בינה, כלומר המלכות שהיא מתגדלת, שיש את הייחוד של זע ומלכות שמיים ואז היא גדולה ושלמה, אלא דווקא מדובר כאן בשושנה תטעה, שכינה וגלות שעומדת בין הרוחים. כלומר, המאמר הראשון של הזוהר הקדוש מדבר על המצב של גלות השכינה. בסדר? בדיוק. מה?
מה זה מתבטא? מה זה שכינת התא? מה זה?
אוקיי.
מה ההבדל בין שכינה אלה לשכינת התא? יפה, יפה.
נכון.
שאני אבין.
כן. שכינה אלה, שכינת התאה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים היום. ללא בית מקדש. לכן כל הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא בדרך הסתר. הסתרה. כאשר היה בית המקדש השלישי יבנה מהרה, מה יחזור? שכינה תתעה עליונה. כן, אילה. ואז כתוב שכל בני האדם בעולם יבואו לעבוד שכם אחד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה יקרה? לא יהיה מצב של כוחות התומעה והחיצוני כמו שיש היום. לכן גם למשל כל הדיונים בהלכה, לא בהלכה, בגמרא או בספרי הקדמונים, מה יישאר לעתיד לבוא? מכל המצוות. האם המצוות כולם יישארו כמו שהם? האם המצוות התבטלו? רק עכשיו במצרכת מגילה, מי שקצת למד יודע שיש שם דיון. אז מה יישאר בעתיד לבוא? האם יישארו חובות לקרוא תורה שבכתב? תורה שבעל פה? חוץ ממגילה, כל מיני מאמרים מאוד מאוד לא פשוטים, מורכבים שצריך ללמוד אותה. כלומר, יש שינוי, כי כולם ירצו את השם. זאת אומרת, היום שכינה תטעה, זה אומר איסורים, זה אומר גלות, זה אומר צרות, זה אומר כל מה שיש לנו היום, לצערנו הרב, עדיין שאין גילוי שכינה. אין גילוי שכינה. אין מצב שבו יש נבואה. כן, וכבוד השם כיסה את המשכן. כלומר, זה הנהגה שהיא מוסתרת היום, כי יש גלות שכינה. כאשר אין שכינה בגלות, אלא שכינה בגלוי, אז כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב, יבוא עליך כל הברכות האלה בתורה, וסיג לכם באשת בציר, בציר השיג את זרה, וכו' וכו' וכו'. כלומר, הזוהר הקדוש שמדבר פה, הוא מדבר על המצב של אחר החורבן. רשב"י היה אחר החורבן. כלומר, למעשה הוא היה בתהליך של החורבן, חלק ממנו, ואחר כך, הרי הוא ברח, החורבנים חיפשו אותו, רצו להרוג אותו, זה כבר היה אחרי חורבן, שלטון רומי. ואז הוא מגלה לנו, הוא מסתיר מאיתנו את כל הדברים בפנימיות, כך וכך, כדי שנבין על מה קרה בעולמות העליונים. כתוצאה מן החורבן. זאת אומרת, ההנהגה שלנו היא שונה לגמרי. לדוגמה, שחזל מדברים על המידות. מידות. כמה זה למשל כזית? כמה זה כביתה? כן? כמה מידות נפח? אתה רואה שיש בזה דעות שונות. למה? כי אומרים, תשמע, זה לא מתקרב בבית המקדש. בשביל להביא, מסופר על... אחד שבא לבקר, אני חושב, את רבן שמעון מגמליאל, נכון? רבו שם, ואמר לו, יש לך פער בתוך הכרם אוכל, זה היה אצל רשב"ג, לא זוכר. בא התנא אחד לבקר את רעהו, אז ישב בחוץ כזה, מה שנקרא בסוכת קיץ, ואמר לו, תסעי, בואי נה, יש שם איזה פער, אוכל לך בכרם, כזה גדול, ענק, אומר לו, לא, זה לא פער, זה אשכול. תבין, אשכול אחד, גודל של פער. היה בן מקדש. יש שפע. אומר לו, אחרי החורבן, זה כבר, אתה בקושי מוציא אשכול. מה, אנחנו, האשכולות של היום שלנו, זה גרגיר אולי באשכול של פעם. זה ההנהגה של שכינת עליונה. עוד דוגמה, מה שחזל אומרים בגמרא, בזמן שבית המקדש הראשון היה על תילו, ואז שלמה המלך כותב לנו את הדברים, והיה שכינה הילעה, שהיו מקריבים קורבן, היה אש יורדת מן השמיים בצורה של אריה. האריה מהמרכבה העליונה היה יורד, מה שראה יחזקאל בן בוזי, היה יורד ואוכל את הקורבן, כביכול.
נורל היה יורד.
יש לי תלמיד, אני יודע, אבל בזה צריך להיזהר, כי אם זה שם של בן אדם אפשר, אם לא, זה יירוד. יא, אז תירגע, היה לי פעם תלמיד שקראו לו בשם הזה, אני הרבה התפלאתי על זה,
אבל... ארגמן כתב לך שם מה
שהיה... כן, נכון, ארגמן.
בן אוראל הזה.
נכון. אז הוא היה יורה. אבל, לא עלינו, כשהיה בית שני, היה יורה בדמות כלב. אפילו לא מהמרכבה. מהתומה.
היה שם כזה היום.
כן.
זה שהיה באיראן, אותו אחד שעשה להם בעיות.
אתה יורה בצורת כלב. אז אתה רואה את זה, יש להנהגה שונה לגמרי. זה דוגמה. לגילוי שכינה עליונה, לגילוי שכינה
תחתונה.
היום גם זה. היום יש לא כלב אחד, יש הרבה כלבים חציפים שמרימים ראש כנגד הקדושה. הרבה כלבים כאלה. אבל זה הקדוש ברוך הוא, לנו, אנחנו צריכים לדעת שלא כל אחד יכול להתחר במרעים. פסוק אומר, אל תתחר במרעים ורשע מצליח דרכו. אתה תיזהר, לא כל אחד יכול. יש אנשים שיכולים להתעסק איתם ומתעסקים איתם ורבים איתם ומתעסקים איתם. כן, אתה צריך להיזהר בזה. זה ההבדל בין צדיק, בין צדיק, וצדיק בין לא צדיק, צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, זה מופיע. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך בזוהר. אבל זה גמרא, זה גמרא, זה לא רק הזוהר, זה גמרא מפורשת. לכן, אנחנו צריכים לדעת שהיום עם כל מה שיש לנו, ברוך השם, יש לנו שפע וצריך להודות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא מזמן, אנחנו היינו במצב שאמרו שאין מספיק מים, יש בצורת. בינינו, מישהו מרגיש. רק החקלאים מרגישים. אבל מי שלא חסר בקבוקי מים בחנות. לא חסר, אתה בכלל לא מרגיש כלום. אומרים לך, יש בצורת, כל הפירות מסוג זה וזה, נשרו מהעצים לא בזמן. אז זה לא יהיה. יביאו ממקום אחר. כלומר, אתה לא מרגיש היום את המושג של בצורת, אתה לא מרגיש מושג של רעב. רק במקומות עלינו, יש מקומות כאלה באפריקה שם שממש זה מורגש. אבל אנחנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בארצנו הקדושה, וגאל אותנו, והביא אותנו לכאן, ויש מדינה, ויש, עם כל הטענות שיש לנו, אבל יש פה בכל זאת, שלטון ישראל. אז נכון שיש בו עכשיו סומק, יותר מחיבר, כי השכינת את תאי בגלות. אז הכל בגלות. כל המציאות בגלות. זה אחור באחור. זה גב אל גב כביכול. הרבה הסתרות, הרבה כאב, הרבה איסורים. אבל איך אמרנו? מופיע בזוהר הקודש מפורש. שאומרים לרבי שמעון בר יוחאי, בזכות הספר הזה, יפקול מגלותה, תלמדו בספר הזוהר. וזה יוסיף עוד משקל. להוציא את עם ישראל מהגלות. למה? כי השכינה הקדושה, אתה רואה, פתחנו בשכינה הקדושה בזוהר. השכינה הקדושה עולה ומתרוממת ומתקדשת בכוח הפנימיות. הסברתי עכשיו מה זה תתעה ועליונה. עוד דוגמה נוספת, תתקן. המדף הזה זה עליון. זה תחתות. זהו. זאת אומרת, זה אותו מצא, אותו מקום, רק המציאות היא שונה. דוגמה, השתפו פה את הרצפה בבית המדרש, כן? בטעות יש פריצו מים פה, מה שיהיה פה יתלכלך, שם למעלה לא. יישאר כמו שהוא. כלומר, שכינת התאה זה יותר קרוב אל הלכלוך, יותר קרוב אל הקלקול. אם בועטים בטעות בו מישהו פגע, זה איפה הוא ישבור? הוא ישבור למטה, הוא לא ישבור למעלה. הדברים העיקרים של האדם, איפה הוא שם אותם?
למעלה.
רבי אליהו, למעלה, רחוק, לא שם אותם למטה. זהו, זה שכינה עליונה, שכינה תחתונה. בסדר, יהי רצון בעזרת השם. בשבוע הבא אנחנו נמשיך, שייתן לנו הקדוש ברוך הוא כוח, אנחנו בעמוד ד', משהו שנה פשוטה. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע טוב השבוע הזה ובכל שבוע בשבוע. אין לנו...